כתובות, דף קד, מתחילים בעזרת השם. תחילת העמוד מספרת הגמרא, באותו יום שהסתלק מהעולם רבם של ישראל, רבי הקדוש, מחבר המשניות, ההוא יום עד נח נפשי דרבי, לפני שהוא נפטר, עם ישראל קראו שערי שמיים, התפללו לרפואתו, גזרו רבנן תעניתה, תענית, ובאו רחמי, ביקשו רחמים שהוא לא ימות, ואמרו, כל מן דאמר נח נפשי דרבי, כל אדם שיאמר שרבי הקדוש נפטר, ידקר בחרב. השיטה מקובצת מסביר שכל זמן שרבי היה בחזקת חי, והתפללו עליו בחזקת שהוא חי, היו יכולים להחיות אותו גם אם הוא היה מת. לכן היה אסור לומר שהוא מת, כדי לא לבטל את החזקה של החיים שלו, כדי שיוכלו להחיות אותו בתפילתם. סליקה עמתי דרבי לאיגרה, השפחה של רבי עלתה לגג, אמרה, המלאכים העליונים מבקשים את רבי לעולם האמת, והחכמים כאן בעולם, התחתונים מבקשים את רבי שישאר כאן בעולם הזה. יהי רצון שינצחו ויקופו החכמים שנמצאים בעולם הזה, התחתונים את המלאכים העליונים. אבל כשראתה שפחתו של רבי, כיוון דחזי, כשהיא ראתה כמה פעמים, כמה זימני, דהי לבית הכיסא, שרבי הקדוש נכנס לבית הכיסא, וחלץ תפילין, הוריד את התפילין שלו, ואחרי שהוא יצא מבית הכיסא, מנח לו, הניח אותם בחזרה כמה פעמים, וכמצטער לחזור ולהניח את זה שוב. אז השפחה אמרה, אם ככה, יהי רצון שיקופו המלאכים העליונים את החכמים שנמצאים פה בעולם הזה התחתונים, ולא אהבו שטקי רבנן מבאי רחמי. נכון שהשפחה כבר מסכימה שרבי יעזוב את העולם, אבל החכמים לא הפסיקו להתפלל שהוא יחיה ושתהיה לו רפואה, והמלאכים לא יכלו לקחת אותו. אז השפחה רצתה שהוא כן יסתלק מן העולם, היא רצתה להשתיק את החכמים שיפסיקו בתפילתם. מה היא עשתה? שקלה קוזה, היא לקחה כלי חרס, שדיה מאיגרה לארה, זרקה אותו מהגג לרצפה ונהיה רעש, ושמעו את הרעש, השתתקו, הפסיקו להתפלל, השתיקו מרחמי, ובאותו רגע רבי הקדוש נפטר, נח נפשי דרבי. אמרו לי רבנן לבר כפרה, לך תראה מה שלומו של רבי, זיל עיין. הלך אזל ואדרי, אזל ראה אשכחי דנח נפשי, הוא ראה שרבי הקדוש נפטר. אז הוא קרא את בגדיו, קראי ללבושי, אבל הוא לא רצה שכשהוא יחזור יראו שהבגד שלו קרוע. אז הוא שם את הקרע לאחוריו וחזר, ככה שרק מאחוריו הקרע, וכשהוא מגיע לא רואים את הקרע שמאחוריו. האדרי לקראי לאחורי. פתח ואמר הספד כדי לרמז להם שרבי הקדוש נפטר. המלאכים שמכונים אלים והצדיקים שנקראים מצוקים, שניהם אחזו בארון הקודש של רבי הקדוש וניסו למשוך אותו אליהם. כל אחד רצה את רבי הקדוש אצלו, אבל מה לעשות? ניצחו הראלים את המצוקים. המלאכים ניצחו את הצדיקים שבעולם הזה, ונשבע ארון הקודש. אמרו לי, נח נפשי, מה הוא נפטר? אמר לו, אני לא אמרתי, אתם אמרתם, אתון כאמריתו, וענה לא כאמינה. בשעת פטירתו של רבי זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בכל כוחי בתורה, ב10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי בעולם הזה על מה שטרחתי בתורה, אפילו לפי תורך שטרחתי באצבע הקטנה. יהי רצון מפניך שיהיה שלום במנוחתי. יצאה בת קול ואמרה, יבוא שלום, ינוחו על משכב אותם. שואלת הגמרא, למה כתוב לשון רבים על משכב אותם? על משכבך מי בא אלי? מסייע לי לרבי חייא בר גמדא. אמר רבי חייא בר גמדא, אמר רבי יוסי בן שאול, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, אומרים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, צדיק פלוני בא, אומר להם, אם ככה צריך לעשות לו קבלת פנים, יבואו הצדיקים שבגן עדן ויצאו לקראתו, ואומרים לו כולם יבוא בשלום, ורק לאחר מכן כל הצדיקים ינוחו על משכבותם, כל אלה שיצאו לקראתו, לכן כתוב משכבותם לשון רבים על כל אותם הצדיקים. אמר רבי אלעזר, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כיתות קבוצות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו. קבוצה אחת אומרת לו בוא בשלום, וקבוצה אחת אומרת זה שהיה הולך בדרך הישרה הולך נכוחו, וקבוצה שלישית אחת אומרת לו יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. אבל לעומת זאת, בשעה שהרשע נאבד מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי חבלה יוצאות לקראתו, שהשם ישמרנו. אחת אומרת אין שלום אמר השם לרשעים, ואחת אומרת לו למעצבה, מלשון עצבות, מתוך עצב ודאגה ישכב וימות. ואחת אומרת לו, רדה והושכבה את הערלים. הרד"ק מסביר שם על הפסוק, רד כמו שהם ירדו, ותשכב עם אותם ערלי לב והרשעים, המוני הגויים בקבר. אדם עוזב את העולם, ואשתו נשארת אלמנה, היא גובה כתובה. מתי היא גובה את כתובתה? אז אומרת המשנה, כל זמן שהיא, אותה אלמנה, לא נמצאת בבית בעלה, אלא היא נמצאת בבית אביה. ושולחים למזונות לבית אביה, היורשים. אז היא לא מאבדת את הכתובה, גם אם היא לא מבקשת מיד אחרי שבעלה נפטר, וגם אם אחרי 25 שנה היא לא ביקשה, היא יכולה לבקש מתי שהיא רוצה את הכתובה, גובה כתובתה לעולם. אבל כל זמן שהיא נשארת בבית בעלה ושם היתומים מפרנסים אותה, גובה כתובתה רק עד 25 שנים. אבל אם אחרי 25 שנים שהיא לא ביקשה את כתובתה, היא לא גובה יותר. למה? שיש ב-25 שנים שהיא נמצאת בבית היורשים, שתעשה טובה לשכנים שלה מנכסי היתומים, שירגל לתת לשכנים מלח, לחם, בחינם, משערים שבמשך 25 שנים היא לקחה מהנכסים של הירושה את כל השווי של הכתובה, מה שהיה מגיע לה. זה מגיע לכנגד השווי של כתובתה. זה דברי רבי מאיר שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל, שאם היא בבית אביה יכולה לגבות את כתובתה גם אחרי 25 שנה, אבל אם היא בבית בעלה רק עד 25 שנה יכולה לגבות את כתובתה. וחלחמים אומרים בדיוק להפך, כי לפי דעתם, אחרי 25 שנה, הסיבה שהיא מפסידה את הכתובה זה מכיוון שהיא מוכלת. היא מיד עכשיו לא ביקשה. אבל כל זמן שהיא בבית בעלה, זה שהיא לא ביקשה את הכתובה כי היא מתביישת מהיורשים שהם מפרנסים אותה. לכן גובה את כתובתה לעולם. היא גרה אצל היורשים והיא מתביישת לתבוע את הכתובה מהם. אבל כל זמן שהיא לא גרה אצל היורשים, אלא היא בבית אביה, גובה כתובתה עד 25 שנים, אבל אם אחר כך היא באה, שואלים אותה למה לא באת עד עכשיו, כנראה מחלת על הכתובה, לכן את לא יכולה לגבות יותר. אם האלמנה מתה, יורשיה מזכירים שלא מחלו על כתובתה, עד 25 שנים משעת הפטירה של הבעל, ואם הם לא תבעו 25 שנה, סימן שהם מחלו והם לא יכולים לגבות אחר כך את הכתובה. אמר לי אביי לרב יוסף, הרי דעת רבן שמעון בן גמליאל, שאחרי 25 שנה, אם היא גרה בבית בעלה, אנחנו תולים שמן הסתם נהנתה כבר בשווי של כל הכתובה ממה שנתנה לשכנים וכדומה, ולכן כבר לא יכולה לקבל כתובה. אז שאל אביי לרב יוסף, מה, גם ענייה שבישראל, שהכתובה שלה היא מועטת עד 25 שנים, היא מוציאה מהנכסים והיא משתמשת על שווי כתובתה, והעשירה מרתה בת ביתוס שהכתובה שלה מאוד מרובה, גם היא עד 25 שנים גובה את כתובתה, כי אתה אומר שעד אז היא השתמשה עם כל הכתובה שלה, הרי לכאורה היית צריך לחלק בין ה ערך של הכתובה. כתובה מועטת נגמרת תוך מעט שנים, וכתובה מרובה נגמרת אחרי שנים רבות. אז תאמר למשל על מרתה בת בייטוס, שהיא יכולה לגבות את כתובתה, נאמר אפילו אחרי 50 שנה, כי היא עדיין לא גמרה לגבות את כתובתה. אז רבי יוסף השיב לו במשל, אמר לי, לפום גמלה שיחנה, מניחים על הגמל מסע לפי הכוח שלו. אז אותו דבר, ענייה שהכתובה שלה מועטת, לוקח לה 25 שנה עם המעט שהיא כל פעם לוקחת מהנכסים, מלח ולחם לשכנות שהיא מבזבזת מהנכסים. אבל השירה לוקחת מהנכסים הרבה יותר, אז גם תוך 25 שנה היא מבזבזת את כתובתה. היא באה אלו, לפי דעתו של רבי מאיר שאמר בשם רבן שמעון בן גמליאל, שהסיבה שעד 25 שנה היא יכולה לגבות את כתובתה אם היא בבית בעלה, כי עד 25 שנה היא כנראה השתמשה כבר עם כל הכתובה במה שהיא הוציאה מנכסי היורשים לתת לשכנות וכדומה. השאלה היא, אם זה לא היה 25 שנה, מהו שתשלש? היא תובעת את הכתובה שלה למשל אחרי 12 וחצי שנה, נאמר שהיא הפסידה חצי מהכתובה כבר? או דווקא 25 שנה היא מפסידה את הכל? האם היא מפסידה את כל שנה באופן יחסי? זאת אומרת, 1 חלקי 25 מהכתובה שלה? שירת הגמרא בספק, תיקו. במשנה הבאנו שתי דעות על מי נאמר שיכולה לגבות את הכתובה רק עד 25 שנה. לפי דעת רבי מאיר, בדעת רבן שמעון בן גמליאל, זה נאמר על אלמנה בבית בעלה. וחכמים אומרים, כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם, רק כל זמן שהיא בבית אביה, אם היא לא חיה בבית בעלה, אז היא גובה כתובתה רק עד 25 שנים, ואחר כך אנחנו תולים, אם שהיא לא גבתה עד עכשיו, היא כנראה מחלה. אמר לי אביי לרב יוסף, איך ייתכן לומר דבר כזה, שאם אתה, אם האלמנה באה לתבוע את הכתובה קודם שקיעת החמה של היום שנשלמות 25 שנה, היא גובה את כתובתה, ואם היא באה חצי דקה אחר כך, לאחר שקיעת החמה, כבר אתה אומר שהרגע הזה היא מחלה לכתובה שלה ולא גביה? מה, בהאי פורטה אכילתה? בתוך אותם רגעים בודדים של בין שקיעת החמה לאחרי שקיעת החמה, רק אז היא מוכלת? אמר לי, אז רבי יוסף השיב לה הבעיה, אין, אנחנו נותנים קצבה קבועה, וכל מידת חכמים כן הוא שקבעו זמן קצוב ומוחלט. למשל, בשיעור של מידת נפח של 40 שעה מי מקווה, אדם טובל בו, הוא יהיה טהור. אבל אם זה ב-40 שעה חסר משהו, חסר קורטוב, כבר אינו יכול לטבול בהם. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, העיד רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, לפני רבי, שאמר משום אביו, לא שנו שהאישה שלא טבעה את כתובתה 25 שנה, אנחנו אומרים שהיא מחלה על הכתובה, אלא כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידיה. אין לה שטר להראות לבית דין שטר כתובה. אבל כשיש לה את שטר הכתובה, והוא יוצא מתחת ידיה, והיא מראה אותו לבית הדין, גובה כתובתה לעולם. כי אם היא הייתה מוכלת על כתובתה, היא הייתה מביאה את הכתובה ליתומים. ורבי אלעזר אמר, אפילו אם שטר הכתובה נמצא ברשותה, והוא יוצא מתחת ידיה, אינה גובה את הכתובה, אלא עד 25 שנים. אם היא לא גבתה עד אז, אנחנו אומרים שהיא מחלה. מטיב רב ששת קושייה על דברי רב יהודה בשם רב שאמר שאם האלמנה יש לה שטר כתובה, גם אחרי 25 שנה היא לא מוכלת. מברייתא. בעל חוב, מלווה, שבא לגבות את החוב מהלווה, הוא גובה אפילו אחרי 25 שנה, אפילו לא בהזכרה, אפילו אם הוא לא הזכיר ללווה שהוא חייב לו. האם יש לו שטר או אין לו שטר? איכידמי. אידה לא נקית שטרה, אם המלווה אין לו שטר, במה היא גבה? היא תוכיח שהלווה חייב לך כסף. אם מה אתה רוצה לגבות אם אין לך שטר? אלא לכאורה מדובר כאן דנקית שטרה, אפילו אם הוא מחזיק שטר, ודווקא בעל חוב, אחרי 25 שנה כשיש לו שטר יכול לגבות. הוא דלאו ברחו ליו, כי הוא לא אחד שהולך למחול על החוב. הוא הוציא מכיסו את הכסף במלואו. הלווה לא עשה לו שום טובה כדי שימחה לו, לכן הוא לא מוכל. האלמנה, גם אם מחזיקה שטר כתובה, אחרי 25 שנה, חילתה, היא מוכלת? היא הרי לא שילמה את הכסף. היא קיבלה כתובה, התחייבו לה כתובה, וגם היורשים עושים לה טובה, מפרנסים אותה. אז מסתבר שהיא מוכלת, אפילו כשיש לה שטר רחוב, אפילו שיש לה את הכתובה. אז קשה לרב יהודה בשם רב שאמר שאם היא מחזיקה את שטר הכתובה, אלמנה שמחזיקה את שטר הכתובה יכולה לגבות אחרי 25 שנה ולא מוכלת. הוא מוטיב לאותו רב ששת שהקשה, והוא מפרק לה גם את הרץ. לעולם, מה שהברייתא מדברת, שבעל חוב, דווקא הוא, אחרי 25 שנה יכול לגבות, מדובר דלא נקית שטר, כי אין לו שטר. אלמנה, אם אין לה שטר אחרי 25 שנה לא יכולה לגבות, בעל חוב אפילו אחרי 25 שנה יכול לגבות, אפילו אם אין לו שטר. ואם תשאל רגע, אם אין לו שטר לאותו מלווה, אז על פי מה הוא גובה? לך תוכיח שהלווה חייב לך. אחא במאי עסקינן, כשהוא מודה הלווה, כשחייב מודה, רק הוא טוען שהמלווה מחל לו. ועל זה אנחנו לא מאמינים ללווה, והמלווה יכול לתבוע את החוב, וגם אחרי 25 שנה הוא לא מוכל והלווה יצטרך לשלם. אבל אישה, שאין לה שטר כתובה, אחרי 25 שנה אנחנו תולים שהיא מחלה על הכתובה. ורק אם יש לה שטר, היא יכולה לגבות את הכתובה. שואלת הגמרא, ואמר רבי הילה, שונין בעלי הברייתא, דיברנו עד עכשיו על בעל חוב ועל אלמנה, אבל גרושה, שלא מסתבר שהיא מוכלת, כי בדרך כלל כשמתגרשים יש איזושהי שנאה. אז הברייתא אומרת, גרושה הרי כבעלת חוב, שהיא גובה את כתובתה גם אחרי 25 שנה. היחידה מי. אי דלא נקית הכתובה, אם היא לא מחזיקה שטר כתובה בבית הדין, במה היא גביה, אם מה היא גובה, אם מה היא באה לגבות את הכתובה. אלא לאו דנקית השטר כתובה, כנראה מדובר פה שהיא מחזיקה שטר כתובה ומראה אותו בבית הדין. ודווקא גרושה, אי דלאו בת אחולי היא לא מעוניינת למחול, לא מסתבר שהיא מוכלת, היא שונאת את הגרוש ואת יורשיו. האלמנה, אחרי 25 שנה, כנראה אכילתה, היא מוכלת את הכתובה, גם כשיש לה את שטר הכתובה. מתרץ את הגמרא אחא נמי גם כאן. מדובר שאין לה שטר. ועל זה גרושה היא כבעלת חוב שגובה לעולם. ומדובר פה כשחייב מודה שהוא לא שילם לה את הכתובה. לכן יכולה לגבות בלי שטר. אבל עם שטר, לא רק גרושה גובה לעולם, גם אלמנה גובה לעולם. אמר רב נחמן בר יצחק. תני רב יהודה בר קזה, כך שמו. במתניתא דבי בר קזה, בברייתות שנשנו בבית מדרשו של בר קזה. אם האישה טבעה את כתובתה בתוך ה-25 שנה, היא מתחילה למנות שוב פעם 25 שנה חדשים, הרי כבתחילה. ואם היה שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, אם השטר נמצא תחת ידיה, גובה כתובתה לעולם. שלח לרב נחמן בר רב חיסדה, הוא שלח לרב נחמן בר יעקב. ילמדנו רבנו, האם כששטר כתובה יוצא מתחת ידה, אז המחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה, שרבי מאיר סובר שכשהאלמנה בבית בעלה היא גובה בתוך 25 שנה, ולא לאחר מכן, וכשהיא בבית אביה גובה לעולם, ולפי חכמים הפוך, בבית אביה היא גובה רק עד 25 שנה, ובבית בעלה היא גובה לעולם, או שהוויכוח הוא כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידיה. אבל אם שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, אם יש לה שטר כתובה, היא גובה לפי כל הדעות לעולם. זו שאלה ראשונה. האם הוויכוח הוא כשיש לה את הכתובה, או שכשיש לה את הכתובה היא גובה לעולם לפי כל הדעות. שאלה שנייה, והלכה כדברי מי? אז רב נחמן בר יעקב שלח לי תשובה. הוויכוח הוא בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, רק אז המחלוקת. אבל במקרה ששטר הכתובה נמצא ברשותה, הוא יוצא מתחת ידה, גובה כתובתה לעולם. לפי כל הדעות. וכשאין לה את שטר הכתובה, שאז יש את הוויכוח, ההלכה כמו דברי חכמים, שכשהיא בבית אביה גובה עד 25 שנה, וכשהיא בבית בעלה היא גובה לעולם. קיאת הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל, הוא ירד לבבל, אז הוא אמר את מה שרבי שמעון בן פזי אמר, בשם רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. לא שנו שלאחר 25 שנה, האלמנה מוכלת על הכתובה שלה, היא מוכלת דווקא את עיקר הכתובה, אל המנה שמקבלת אחת שהיא לא בתולה, ו-200 שמקבלת בתולה. אבל התוספת שבעלה הוסיף לה בכתובה היא לא מוכלת, וזה יש לה. כי זה מתנה, זה לא דין כתובה. מה שהיא מוכלת זה על דין כתובה של מנה ו-200, עיקר הכתובה. אבל על התוספת שהבעל הוסיף, מעבר למה שהוא מחויב על פי תקנת חכמים, שאת זה מקבלת כמתנה, על זה היא לא מוכלת. ורבי אבאו אמר בשם רבי יוחנן, אפילו על התוספת שהוסיף לבעלה, אם היא לא ביקשה בתוך 25 שנה את הכתובה, אין לה, גם על זה היא מוכלת. דאמר רב אייבו, אמר בשם רבי ינאי, התוספת שיש לדין של תנאי כתובה, ככתובה דמי. כמו שהיא מוכלת על הכתובה, היא מוכלת על התוספת. התמר נמי ויכוח בין שני חכמים אחרים באותו נושא, אותו ויכוח. אמר רבי אבא, אמר בשם רב הונה, שאמר בשם רב. לא שנו, שאם היא אחרי 25 שנה לא גובה, היא מוכלת על הכתובה, זה דווקא עיקר הכתובה, מנה 200. אבל תוספת יש לה. כך אמר רבי אבא בשם רב הונה, שאמר בשם רב. אבל רבי אבא עצמו, שהביא את השמועה בשם רב הונה, בשם רב, הוא כשהוא שמע את השמועה הזאת מרב הונה, אמר לי רבי אבא לרב הונה, אמר רב אחי, באמת כך אמר רב? אז רב הונה לא ידע האם רבי אבא בא לחלוק או שהוא מסכים איתו, והוא מאוד שמח עם השמועה הזאת של רב. אמר לי, השתיקן כאמרת, כשאתה מתפלא, האם אתה בא להשתיק אותי, לומר שזה לא נכון שככה רב אמר? או שהשמועה הזאת כל כך חביבה עליך, והשקיען כאמרת, אתה אומר שמגיע לי על זה שתשקיע אותי ביין? אמר לי, אמר לו רבי אבא, השתיקן כאמינה, התכוונתי לו להשתיק, כי הוא חולק. הוא סובר שדעת רב, שגם תוספת אחרי 25 שנה היא מוכלת. מספרת הגמרא על חמותו, חמתי דרב חיה אריחה. היא הייתה אשת אחיו, אינתת אחו אהבי. ומכיוון שבעלה לא היה לו בנים, ירש אותו אחיו. ולכן היא הייתה אלמנה בבית אבי אהבי. זאת אומרת, היא הלכה לבית אביה, והיא קיבלה מזונות מירושת בעלה. וזנה 25 שנה, היא קיבלה מזונות מנכסי בעלה בבית אביה, בבית נשה. אחרי שעברו 25 שנה, הפסיקו להביא לה מזונות, ומכיוון שהיא לא טבעה את כתובתה עד 25 שנה, היא הפסידה כתובתה. כיוון שאין לה כתובה, אין לה גם מזונות. לסוף אמרה לי לרב חיה, אהב לי מזונה, תן לי מזונות. אמר לה, לתת לך מזונה, זהו, כבר אין לך יותר מזונות. אז אמרה לו, אהב לי כתובה, אז תביא לי את הכתובה. אמר לה, גם זה אין לך, לא מזונה אית לך ולא כתובה אית לך. אז היא טבעה אותו לדין תורה, תבעתי לדינה. כמיד רבא בר שילה, לפני רבא בר שילה. אז רבא בר שילה אמר לי, תאמר לי ידידי, אימא לי איזי, גופה דעובדה איך היא אהבה? איך היה בדיוק הסיפור? אז רב חיה אמר לי, זניתה 25 שנים בבית נשה. הבאתי לה מזונות 25 שנה בבית אביה. והוא נשבע. רב חייא נשבע בחיי דמר, על כתפיי הולכתי לה את מזונותיה לבית אביה, ובכתפיי עמתי לה. אז רב בר שילה אמר לי, אם ככה, יכול שבשביל זה היא לא ביקשה את הכתובה, היא התביישה ממך, כתבת על המזונות. אמר לי, תם, מה אמור הבנן כל זמן שבבית בעלה גובה כתובתה לעולם? למה לפי דעת חכמים? אם היא בבית בעלה יכולה לגבות את הכתובה גם אחרי 25 שנה, כי היא לא מוכלת. דאמרינן משום כיסופה ודלא תבעה, כי היא מתביישת מרוב הטוב שהיא מקבלת, כי היא מתפרנסת מהם, כשהיא נמצאת בבית בעלה, היא לא תובעת את הכתובה. החנמי גם כאן, אפילו שהיא גרה בבית אביה, משום כיסופה, מתביישת. מהכבוד הגדול שאתה עשית לה, שהבאת על המזונות 25 שנה, לכן הוא דלא טבעה, אבל היא לא מחלה, לכן זיל אב לה, לך תיתן לה כתובה. רב חייא לא היה מוכן לקבל את הפסק, לא אשגח. אז רבה בר שילה כתב לה, לאותה אלמנה, אדרכתה, אדרכתה זה שטר של פסק, שהיא יכולה לגבות את הכתובה מהנכסים של רב חייא. כתב לה, אדרכתה הנכסי, יכולה לגבות איפה שהיא מוצאת נכסים של רב חייא, יכולה לגבות. אז רב חייא רץ מהר, הטה לקמי דרבה, אמר לי, תראה מה עשה, רבה בר שילה, איך הוא דן אותי, חזי מעריך ידנן. אז רבה אמר לו, אמר לי, הוא דן אותך טוב, שפיר דנך. אחרי שהאלמנה ראתה שרבה הצדיק את הפסק ההלכה שלה, אמרה לי, אם כן, אי אחי, אם אני יכולה לגבות מנכסיו, להיזיל להדר לי פיירי, שילך ויחזיר לי פירות, דמין ההוא יום עד העידנה, מאותו יום שבו פסקו שאני יכולה לגבות מנכסיו, עד היום, כל הפירות שהוא אכל, שיחזיר לי, כי כל הפירות האלה שייכים לי. אז רבה אמר לה, תראי לי את השטר שלך, אולי הוא רצה לראות מתי הזמן, כדי לדעת ממתי לגבות, אך ולי אדרכתך. וכשרבה ראה את השטר, חזיי, חזי דלא אבא כתוב בה, הוא ראה שלא כתוב, והשתמודן, העיקרנו דנכסים אלו דמיתנאינון, שהנכסים האלה הם של המת, זאת אומרת לא היה כתוב בשטר, שנתנו לה לגבות מהנכסים של היורשים, שמצאנו את הנכסים שהם ירשו, זאת אומרת שמהשטר הזה משמע שיכולה לגבות גם מהנכסים המקוריים של רב חייא, ולא רק מה שהוא ירש מאחיו. אמר לה, אז אם כן אמר רבה, הדרכת הזאת פסולה, לב שפיר כתיבה, היא לא כתובה כדין. את יכולה לגבות רק מהירושה, לא מהנכסים שהיו לו לפני זה. את לא יכולה לגבות בכלל עם השטר הזה, אם ככה. אז היא אמרה לי לרבה, גם בלי השטר, תזיל הדרכת, שתלך השטר הזה. שילך, ישקול, אני יכולה לקחת פירות מהשדה שמצאתי שהוא שייך לבעלי מהירושה, מיום עד השלימי יום האחרזת. כשהיו באים לגבות את הנכסים בשביל הכתובה, היו מכריזים על הנכסים האלה 30 יום. כל מי שיש לו טענות, שבאים לגבות את זה בשבילה, יכול לבוא ולטעון את טענותיו. ואחרי 30 יום, רש"י מביא, שאפילו לפי דעת רבה, מרגע שהושלמו ימי ההכרזה, הלוקח יכול לאכול פירות כבר מאותה שדה. אז אם כן, מהיום שהכריזו על השדה שמיועדת לכתובה, מאותו יום והלאה היא יכולה לאכול פירות גם בלי שטר ההכרזה. אז רבה אמר לה, הנמילי שאחרי 30 יום של ההכרזה אפשר לאכול מהפירות, ודווקא עם זה שהכרזנו, וזה שנתנו לך כוח לגבות מהשדה והכרזנו על השדה הזאת, היה על פי שטר טוב. איך הדלוקטיב טעות בהדרכת, שלא הייתה טעות בשטר של ההדרכת. אבל איך הדלוקטיב טעות בהדרכת, לנת למבה. אבל כשיש טעות בשטר, שעל פיו באנו לגבות את השדה, אז אם כן השטר הזה פסול, אז כל ההכרזה, אי אפשר לגבות פירות מאז שהושלמו ימי ההכרזה. אמרה לי אותה אלמנה לרבה. אז הייתה כאן טעות, ברור שהתכוונו לכתוב בשטר, שהנכסים שלה, מת משועבדים לכתובה, ולא הנכסים של רב חייא. ואמר הוא דאמר, הרי רב עצמו הוא סובר, לעניין שטר שלא כתבו בו מפורש שנכסיו של הלווה משועבדים למלווה, שהמלווה יוכל לגבות מכל הנכסים של הלווה את פיראון החוב. שזה נקרא אחריות. אבל ברור לנו שזה מה שהתכוונו לכתוב. אם לא כתבו את זה לפי דעת רבה, זה בסך הכל טעות סופר הוא. זה טעות, אבל אנחנו כן משעבדים את נכסיו של הלווה לטובת החוב. אותו דבר גם כאן. בית דין ציוו לסופר לכתוב שטר הדרכתא, הם ציוו אותו לכתוב שטר טוב. והוא לא כתב את השטר כמו שצריך, זה טעות סופר. אבל פשוט שהוא התכוון לכתוב רק, שהתכוונו שהוא יכתוב רק על הנכסים של המת ולא על הנכסים המקוריים של רווחיה. אמר לרבה, יש הבדל גדול בין שטר חוב, שאנחנו אומרים שאם לא כתוב אחריות על כל הנכסים זה טעות, לבין השטר הזה. ביה לקל למימר טעות סופר הוא כאן. מה שלא כתוב שאנחנו הכרנו בנכסים האלה שהם של המת, זה לא טעות. זה לא שבטעות לא כתבו את זה. בכוונה לא כתבו שהיא באה לגבות רק מהנכסים של הירושה. שתוכלו לגבות רק מהנכסים של הירושה. כי הייתה טעות בפסק הלכה. דבעה אפילו רבה ברשילה תאי. רבה ברשילה הייתה לו טעות, ובגלל הטעות הזאת הוא ביקש שיכתבו שטר שכל הנכסים של רווחיה משועבדים לגבות את הכתובה. ומעיקרה הוא סבור, הנה והנה דידי, גם הנכסים של הירושה וגם הנכסים המקוריים של רווחיה הם של רווחיה. ומה לי מתגווה מהנה מהנכסים של הירושה ומה לי מהנה מהנכסים של רווחיה? ולא, זה לא נכון. כי אי אפשר לגבות מהנכסים המקוריים של רווחיה את הכתובה שלה. למה? כי אם ככה, זמנין דאז לה, יכול שהאלמנה תלך, ומשבחה להוא תשביח את הנכסים שהיו בהתחלה של היורש, שבית דין שם הוא שהיא תקבל אותם. ודבעלה מכספי, הנכסים של בעלה התקלקלו, כי היורש לא מטפל בהם. כי הוא מקווה לקחת ממנה בחזרה את הנכסים שהיא לקחה ממנו. ואמר לה, הוא מתכוון לומר לה, שקיל דידך, קחי את הנכסים שלך, דיינו את הירושה של בעלך שהשתעבדו לחוב של הכתובה, אותם תקחי, את האלה שהתקלקלו. ואהב לידידי, מה שלקחת בטעות את הנכסים שלי, המקוריים שלי, תחזירי לי אותם. ומתברר מה? שבסוף את הנכסים המקולקלים היא תיקח, והנכסים הטובים הוא ישיר אצלו. ואתי להפוקי לאז על בידינה. יוציאו לאז ויאמרו שבית הדין עשו שלא כהוגן, שגרמו לאותה אלמנה להפסיד. אז זאת הייתה הסיבה שבעצם היה טעות בפסק הלכה. הוא התכוון באמת שיכולה לגבות גם מהנכסים של רווחיה. אבל זאת הייתה טעות, כי באמת אי אפשר לגבות מהנכסים של רווחיה, ושלא יצא התקלה הזאת. מכיוון שכך, השטר הדרכתא שנפסק, שנכתב על פי הטעות הזאת, לא היה כאן טעות סופר. טעות סופר הכוונה שהתכוונו לכתוב משהו מסוים, ובטעות כתבו משהו אחר. כאן התכוונו לכתוב את המשהו אחר הזה, התכוונו לכתוב שכל הנכסים של רווחיה משועבדים לכתובה, כי רבא ברשילה היה סבור שכל הנכסים של רווחיה משועבדים, אבל זה לא נכון, רק הירושה משועבדת לכתובה. הדרן הלך, פרק 12, פרק הנושא את האישה, ועד כאן דף קוף דלת.